Chute à vie, Maury. כמידי שנה בשנתו אנחנו נמצאים כאן בליל מוצאי שבת שלפני תחילת הסליחות. אנחנו עוזרים אותה לנקודת המוצא של מקום מצד אחד את חיינו כמתקדמים איזשהו ציר של קו שהולך ומתקדם, מצד שני מרגישים איזשהו מחזוריות, איזשהו מעגל שחוזר, ואנחנו שוב פעם חזרנו לאותה נקודה. נשאל את עצמנו, אז מה עשינו, לאן הגענו? הרי בעצם גם שהשבוע היינו פה, וגם לפני שנתיים, וגם לפני שלוש, ובכל שאנחנו פותחים, חש שם הצדקה במשת הפנים, והשם השם כן רחום וחנון, ועננו, אבינו, עננו, ושוב חזרנו לאותה נקודה. ואף על פי כן, חשיבות רבה בכך שאנחנו נמצאים באותה נקודה, באמת אנו שואלים את עצמנו פעם אחרי פעם, תקופת עשרת ימי תשובה, תקופת ראש השנה ויום כיפורים, התפילה מקבלת אינטנסיביות מרובה, התפילה נהיית ארוכה יותר, אינטנסיבית יותר, ואנחנו יודעים באותו יום שבאמצע שבט, באמצע טבת, באמצע אייר, באמצע סיוון, שאת אותם מילים בדיוק, אותם ברכות ראשונות, אותם גימל ראשונות שאנחנו רואים אותם, עשרת ימי תשובה בכוונה גדולה, באינטנסיביות רבה, תהיינה, נממל אותם בחטף ונשוב לאותה נסך הדעת הרגיש מאפיין אותנו. אם כן, מה עשינו, מה אנחנו באים, מה אנחנו הולכים. ותשובה בסופו של דבר, והיא כל חשובה וכל משמעותית לעבור את התקופה הזאת כמו שצריך. בסופו של יום, זאת לא רק שאלה של הישג. זאת שאלה שמערכת יחסינו עם הקדוש ברוך הוא, תפילה מבטאת ביטוי למערכת היחסים, וכשם שאדם מרגיש קרוב, שהוא מרגיש לשוי השמים עצור קרוב יותר קרוב, שהוא מרגיש את הקרבה והוא מרגיש שהקדוש הוא ניצב לפניו, הוא צריך לבטא זאת בתפילה אינטנסיבית. כך גם ההפך, כשאדם מרגיש רחוק, כשהוא מרגיש פחות אינטנסיבי, אז הוא לא יכול לבטא בצורה הזאת. אדם יתפלל באמצע סיוון תפילה שמים נוראים, ינסה להעריך בתפילתו כמו שהוא מעריך לעשות ימי תשובה, הוא ימצא מזה בתפילתו מעוות את מערכת יחסיו. התפילה אמורה לשקף את מערכת היחסים בנקודה שנמצאת באותו זמן, וכשמערכות יחסים בעצם טבען יש להם עליות ומורדות, כשם שבין אדם לאשתו, כשם שבין ילד להוריו, כבין הורים לילדים, ישנם רגעים אינטנסיביים יותר ואינטנסיביים פחות. כך גם בין אדם למקום, ישנם רגעים שבהם הוא מרגיש קרוב יותר, הוא מרגיש חזק יותר, ובתפילתו, ובתחנוניו, ובשבחיו, ובשירתו, אמור לתת לכך ביטוי. כך גם כאשר הדבר איננו תואם, הוא אינו אמור לתת לכך ביטוי. וכי אנחנו חוזרים כל שנה לאותה נקודה ומתחילים בתקופה הזאת לבנות מחדש מערכת יחסים ברמתה אינטנסיבית, בעוצמות שבה, וגם אנחנו יודעים שבמשך השנה השגרה תעשה את שלה, כמובן שהכוונה איננה שם לא עשינו שום דבר. הכוונה שנעבור, נספוג את התקופה, נרגיש, נבטא, נגיש מערכת יחסים, ובצד השם השגרה תגיע לנקודה אחת גבוהה יותר, או של נקודות גבוהות יותר, וככה מדי שם משנתו נגיע אותה נקודה במקום גבוה יותר, ובעיקר נזכה בימים הקרובים הללו להרגיש את אותה מערכת יחסים אינטנסיבית שבין האדם למקום. הגמרא במסכת מגילה, דף ל"ד עמוד ב', תנא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקנם לישראל שהיו קוראים קריאות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מאיתם רבי ביתם ראש לקיש כי יש לכם שנה וקהילותיה. מעירים כאן תוספות במקום שמנהגנו שונה, שאנחנו דואגים לא רק לקרוא את כי תבוא לפני ראש השנה, אנחנו דואגים מדי שנה בשנתו גם לכל פרשת ניצבים לפני ראש השנה. וכך נעשה כמעט גם השנה, נתחיל, נקרא בשבוע הבא ניצבים, ורק לאחר מכן תגיע ראש השנה. ואף על פי כן, בהרבה שנים, כבשנה שעברה, התחלנו סליחות במוצאי פרשת ניצבים, ואילו השנה אנחנו מתחילים את הסליחות במוצאי פרשת כי תבוא. ואינה דומה פרשת ניצבים לפרשת כי תבוא. פרשת ניצבים מצווה בפנינו, אחרי תחילתה הקשה, מצווה בפנינו מודל של תשובה, מודל של התעלות, כאשר, והיה כבוא אליך קדום אלו, הברכה והקללה שנתתי לפניך, והשבות אל לבביך, בכל הגויים אשר ידך השם ככה שמה, ושבת את השם לוקח ושבת בקולו, וכו' וכו'. כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כשסס על אבותיך, כי תשמע בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו, הכתובה בספר תורה הזה, כי תשוב השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, פרשת ניצבים לוקח את אדם שבעקבות העונש, בעקבות כל הדברים האלה, בעקבות כל הצרות, הוא משיב אל לבבו, הוא שואל את עצמו מהיה, מדוע, והוא שב לקדוש ברוך הוא. והתשובה שמתוארת פה היא תשובה מרשימה, מרוממת, נשגבה ושמחה. כי יסוס השם, כשוב השם יסוס עליך לטוב, כשסס על אבותיך. מה אתה מבקש יותר מזה? וכאשר אדם נמצא במוצאי פרשת ניצבים, ובודך לסליחות, תחושתו היא שתשובה הדרך סלולה, התשובה קיימת, ושבות על לבביך, כי ישוב השם מסוס לך לטוב, כשעשה עשה אבותיך. וכאשר אנחנו מצטעים במוצאי פרשת כי תבוא, וקראנו הבוקר ברכות וכללות, ובעיקר כללות לגבי כללות, פעם אחר פעם מתורה שמדגישה עוד ועוד ועוד, והפרשה נגמרת, ומתמקרתם של עבדים ושפחות, ואין קונה, אין לדברי הברית. אין שם happy end, אין שם סוף טוב, אין שם ססון, אין שם משיבות ללבביך. פרשת כי תבוא באה להציג בפנינו את הפן המאיים, את פן הכללה, את פן העונש, את הווית המשוגע ממראה עיניך, את הצרה והמצוקה, ולא באה לאחר מכן לרפד את זה, כי ישוב השם עשו סלחת טובה. וזה יצטרך להמתין עוד שבוע. לא במקרה המנהג המאוחר בא והכניס כמו ניצבים לפני ראש השנה. אבל בל נשכח שמירת הסליחות הערב משקפת בעצם את המנהג המקורי מדין הגמרא. לבוא לראש השנה בעקבות הברכות והקללות. הראשונים מדברים על כך שכל מיני דברים מעכבים את התשובה ומעכבים את הכפרה. רמב"ם מונה 24 דברים שמעכבים את התשובה, ישנם דברים שמעכבים את הכפרה. אם אנחנו נשאל את עצמנו, עבור האדם המודרני, מה מעכב את הכפרה ומה מעכב את התשובה, אפשר לשים כראש פרק משמעותי וחשוב, השאננות. אנחנו מרגישים הרבה פחות מאוימים מאותם ברכות וקללות, אנחנו מרגישים בתוך עולם שבו אדם במידה רבה השתלט על מרכיבים רבים בטבע. אדם בגיל 20 יושב, חושב לעצמו שסיכוייו לחיות חיים טובים וארוכים הם סיכויים גבוהים, שהאחוזים והסטטיסטיקות מאחלות לו שיחיה לאורך ימים טובים. הנה מרגיש את תחושת חייו תלויים בחוט השערה, את התחושה שחס ושלום אחר בבוקר הוא יכול להתעורר לגלות שחייו כבר אינם כה בטוחים. התחושה הזאת בפחות קיימת אצלנו היום. אנחנו מרגישים בטוחים, בטוחים במדע, בטוחים בטבע, גם כלכלית אנחנו מרגישים בטוחים יותר, כי יש יותר טכנולוגיה ויותר שפע, והחשש שבו אדם חס ושלום יפגוש רעב אמיתי, את החשש הרבה יותר קטן, מערכות התמיכה הדדיות המדינה המודרנית מאפשרות יותר רשת ביטחון טובה יותר. ברוך השם זכינו, ובעשרת השנים האחרונות גם חם ביטחונית אנחנו מרגישים כך. סבא של אשתי נולד בפולניה ועלה ארצה בשנות ה-30, עד יומו האחרון בתל אביב החזיק דולרים בבית, כי יהודי תמיד צריך לדעת שכל שצריך לברוח בהודעה של 5 דקות. ומי מאיתנו חי ככה? כולנו אומרת עם כרטיס אשראי וחשבון בנק, שאתה כמו השלווה והשקט ובטח יושבת עלינו במידה רבה. אפשר לומר את זה בקוד פשוט, מסכת תענית שמבטאת בצורה כה עמוקה את החרדה של האדם לביטחונו וקיומו הפשוט ביותר. הן אם זה גשמים, הן אם זה מחלות, הן אם זה מלחמות, הן אם זה דבר וחרב ורעב. מסכת תענית במידה רבה הפכה להיות מסכת מעניינת ללמוד, אבל הרבה פחות בתודעתנו, הרבה פחות יושבת לנו בקדמת התודעה, וכאן בדיוק אותה שעננות. כי בסופו של דבר, בעומק העניין, גם אנחנו חשופים לאותן בעיות, לאותה תלות, אותו התלות שאתה קיימת מאז ומתמיד, קיימת גם היום. אמנם יש דרכים מסוימת להתמודד עם חיים הבעיות, ואף בכם בסופו של דבר אותה זעקה כלי התלני בחצי ימי, או אותו חרדה וחשש מפני המוות, מפני הרעב, מפני המלחמה, עדיין אמרה לעבוד אותנו. והעובדה שכמו יש לנו טכנולוגיה טובה יותר, עניין בסופו של דבר אלא אשליה. בסופו של דבר האדם משיך להיות חשוף, ממשיך להיות פגיע, מצבו הקיומי עדיין מצב שבו תלוי בחסדי שמיים, וכל קיומו שעומד בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, הערב, לאורך התקופה, יום יום, שעה שעה, הוא מבקש כל יום, לפענו, ברך עלינו, מתקה בשבוע גדול חירותנו, כי קיומו תלוי כחוט השערה מדי יום ביומו, כשהוא אומר כל יום, אני שכר שלך ממנו, אני פלאותיך וטובותיך, שלך ידע בוקר וצהריים, מדובר בדברים פשוטם כמשמעם. הערב אנחנו באים ופותחים באמירת סליחות. חשוב להדגיש, סליחות אינן תשובה. תשובה לחוד וכפרה לחוד. הסליחות באות בראש ובראשונה לבקש כפרה. כמובן שהמכפר המרכזי והראוי ביותר התשובה. אבל יכול מצב שבו אדם חוזר בתשובה ואיננו זוכה לכפרה. ישנם את אדם עבר עבירות שבהם יש כל מיני אנשים חמורים, אזי ישנה הברייתא מסכת יומא מתארת שבא של חילול השם גם יחזור בתשובה, לא יתכפר מיד. יכול להיות שאדם חוזר בתשובה מאותו רגע בתשובה גמור, מאותו יום שהוא חזר בתשובה, תשובתו שלמה, ואף פי כן לא בהכרח יזכה לכפרה. וכן יכול להיות גם מצב הפוך כמובן, שאדם מתכפר, גם לא שעשה תשובה. אם כי עשה תשובה חלקית, אם כי בכלל לא עשה תשובה. למשל, שדת רבי, שיום הכיפורים מכפר לא תשובה, כי כפרה איננה בהכרח תלויה תשובה. אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות, ומבקשים סליחה, כפרה ומחילה. כאמור, הדרך הנכונה ביותר והטובה ביותר לעשות את זה, היא דרך הקרבה, היא דרך התשובה. ולכן, במרכז הסליחות, הוא גימן מידות, שבעצם מטרתם, תשובה, התקרבות. אבל, תפקיד הסליחות כאמור, איננו בעצם התשובה, תפקידו הכפרה. ועל כן אנחנו מפעילים בסליחות מרכיבים נוספים. מרכיבים של זעקה ותחנונים, שהוא רחם עלינו מעצם מצוקה, מעצם הסבל. מסכים הרבה, בנקודה שקשה למתפלל המודרני בגלל רחוקו מהמציאות הזאת, מסכים הרבה את הגלות ואת החילול השם שבגלות, ואת הצרות שישראל סובלים בגלות. והסיבה שזה נעשה, זה לא משפיע על תשובה. לבוא לספר לקדוש ברוך הוא שבני עשיו וישמעאל הם על הגובה ועם ישראל מושפע לתשעות תחתייה, זה לא תורם לתשובה בהכרח, זה כן תורם לכפרה. וכן בעצם מגמתנו, מטרתנו, בראש ובראשונה, להתפלל על קיומנו. נבוא לפני מלך מלכי המלכים בתובנה, כי אין במוות זכריך, בשאול מי יודה לך. שלא אמיתי מעלויה ולא כיודי דומה, אלא חי חי הוא יודקה. ואדם בא ומבקש, בראש ובראשונה, כמו את הכפרה, שיזכה בדין, זכה, עשה זאת במציאות של פרשת ניצבים. דהיינו, עשה זאת במציאות של תשובה. לא זכה, עשה זאת במציאות אחרים. אבל המגמה והרעיון שבסליחות זה לזעוק, זה לפקוט, זה העיקר בכל תקתקי לבקש את הסליחה ואת הכפרה. הקדוש ברוך הוא כאמור ייתן לנו, יכתוב אותנו לחיים טובים, יכתוב אותנו לחיים טובים. כאשר התפיסה של תשובה בלבד איננה התפיסה היחידה. אני מדגיש זאת, כפי שאני קודם, כשאני צווים, מצלת תשובה מאוד רומנטית, שבו האדם מתקרב, והקדוש ברוך הוא מתקרב, והאדם מתקרב, והקדוש ברוך הוא מתקרב, וזה כל טוב ונעים ויפה, ומי שמקד את הסליחות שלו אך ורק ברעיון של התקרבות, עוזבת גם את הסליחות, איזשהו מעמד רומנטי, אפוף שירה וכן הלאה, הוא בעצם שהוא חוויה של הקדוש ברוך הוא עוטף אותך בצורה נעימה. אבל כאמור זהו מרכיב אחד, אולי המרכיב האופטימי, אבל מרכיב אחד. מרכיבים נוספים שבהם מדברים על כך שאדם מרגיש מאוים, הוא מרגיש שקיומו תולי כחוד השערה, שעם כל הטבע ועם כל המדע עדיין הוא צריך לבוא לפקוד, להתחנן, לבקש על נפשו. ואז זה כמובן לא חוויה רומנטית, היא חוויה מאיימת, היא חוויה שבו אדם מרגיש אובדן הביטחון העצמי, חוויה של תלות, חוויה שבו מפיל עצמו לרגלי הקדוש ברוך הוא שיבוא ויעזור לו, וחוויה גם כן שבו מנסה להראות כמה, גם לא חשב בתשובה שלמה, כמה בכל זאת יש זיקה בין הקדוש ברוך הוא, אם כי הוא אנו עמך ואתה אלוקינו, אם בגלל ברית אבות, אם בגלל רצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא חפץ, לא חפץ בהשחטת עולם, אלא בתיקון עולם, כל הדברים הללו עומדים בפנינו כמרכיבים, וכשאדם מרגיש את עצם קיומו מאוים, והוא בא ומתחנן לפני מלך מלכי המלכים. בקשר לזה נקודה אחת. תמציא הסליחות כמו, כולל בתוכו את מוקיב האיום. חלק מרצוננו, חלק מניסיוננו, להפוך את המרחק לקיובה. אני לוקח שנייה אחת את דברי הרמב"ן בפרשת בראשית. הרמב"ן שמתייחס לדיון בחז"ל, אם יש מיטה בלא חטא או אין מיטה בלא חטא. כותב שם כך, ולדעת אנשי הטבע היה אדם מעוטב במיטה מתחת היצירה מפני היותו מורכב, ובשוננו כאדם הוא ייצור אורגני. אבל גזר עתה שמחטא ימות בחטאו, טוב וכו'. ולדעת רבותינו, אם מלא שחטא לא מת לעולם, כי הנשמה העליונה נותנת חיים לעד, והחפץ אלוקי אשר בו בית היצירה יהיה דבק בו תמיד, והוא יקיים אותו לעד, כמו שפירשתי, והאלוקים כי טוב. אם יצא תמצד את זה, מה שהרמב"ן אומר כך, האדם חי וקיים אם נרצה, זה לא הרמב"ן, מה זאת כך, התורה מציגה את האדם בפרשת בראשית, כשמתארת את בריאתו בפרק א', היא מתארת אותו במסגרת עולם החי, כחלק מעולם הטבע, יחד עם שאר בעלי החיים, ובסופו של דבר כמובן, כפי שהרמב"ן מביא שם בשם אנשי הטבע, כל דבר חי, סופו למות, הן אם זה בעלי חיים, הן אם זה האדם עצמו. ומיותו, מהפן הטבעי שבאדם, בסופו של דבר, יש מיטה בלא חטא, אלא טוען הרמב"ן, כל זה נכון לגבי ההסתכלות הטבעית. ואם האדם יבוא לקדוש ברוך הוא, אבל יהיה קרוב אליו, יהיה, או בבית אחרת, הזווית לא של הטבע, אלא זווית של השגחה. כאשר קיומנו בעצם כל הזמן כאן מתקיים באיזשהו מסלול כפול. מסלול של טבע ומסלול של השגחה. ומסלול השגחה, אנחנו יכול לבוא לשדד את הטבע, יכול להחפיף את הטבע, ואז אנחנו חיים איזה מתח בין עולמנו כיצורים טבעיים ועולמנו כיצורים מושגחים, כאשר בכוח ההשגחה לבוא ולהפקיע את שלטון הטבע ולתת לאדם את מה שהוא רוצה מדי הקדוש ברוך הוא. אם נרצה את הרעיון שבשופר כשהוא עולה מכיסא דין לכיסא רחמים, בואו אותו דבר, השופר הוא חפץ טבעי, אבל ניתן להשתמש בשופר כסימן מהיחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. התקד השופר בעצם בא לרמוז שאנחנו קרובים אליו, שיש לו עניין בנו, וכך גם כאן, במידה ואנחנו מסתכלים על קיומו של אדם כייצור טבעי, אזי, סופו למות, יש מיטה בלא חטא, והרכבה מורה על ההפסד, וסוף אדם למות. ואולם, כאשר אדם על הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, תתייחס אליו, יקים אותך, השם, השם, כי אנחנו פונה אליו בשמו פרטי כביכול. הוא פונה אליו כקרוב וכחבר, הוא אומר, השם, השם, כן, הרחום וחנון, פירושו של דבר, שהוא מבקש לא רק את הרחמים, אלא גם הוא פונה לקדוש ברוך הוא, שייקח ויתייחס אליו דרך זווית ההשגחה. מזווית הזאת, כאמור, ניתן להפקיע את כל עם הטבע. לכן, באיזשהו מקום, פתחתי בשעננות, האדם המודרני הוא בעיקר צעיר, שענן ושלב, כי הוא אומר ככה, מצד, בצעירותו הוא לא צפוי למוות, או לפגיעות אחרות. ובזקנתו, אז זה הטבע, והחיים יודעים שמותו כמו שמה קהלת, אז ממילא הוא שענן כפי כל הסיפור. לעומת זאת, כאשר עובזווית של הקיובה, של ההשגחה, אדם יכול לשפוך את נפשו בתפילה, כי מצד אחד שהוא צעיר הוא מבין שהוא עדיין פגיע ויש בו תלות, מצד שני הוא מבין שהקדוש ברוך הוא יכול להפקיע את התלות הזאת, יכול לשדד את הטבע, יכול לשנות דבר בן רגע. וכמובן שמעיננו צעיר שוודאי שהוא מרגיש כך, שבסופו של דבר קיובו בגלל קיובתו לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו באים עכשיו לשפוך שיח לפני פירבו של עולם, תחושת הכתבו של התלות, של הפגיעה, ולא רק של הקיובה והרומנטיקה, חשובה שתהיה נקודת המוצא, שתותן לנו בהילות, ונותן לנו תחושה שאנחנו צריכים לדפוק אשרי שמיים, להתחנן ולבקש מהקדוש ברוך הוא. אבל ההמשך אמור להיות שהבה ונתקרב ולמה יוגים במידות ונרגיש את הקיובה, והסוף הוא שגם זה לא הצליח, נשתמש בקטעים של סוף הסליחות, ענינו משענה וכל אלו כמוצא אחרון, שאם לא הצלחנו בהתקרבות, כל פחות נבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו. אנחנו עומדים כאמור בסיומה של שנה, תחילה שנה וקהילותיה ובפתחה של שנה חדשה. וככל שנה צריכים לאחל לכל יחיד ויחיד שתפילתו תקבל לפני כיסא הכבוד, שכשהוא יכתוב, יכתוב אותו לחיים טובים, יש לנו בריאות, פרנסה, הישג, התקדמות, עלייה בלימוד, בתפילה, בגבילות חסדים. אנחנו עומדים גם כן כחברה. וכחברה לא חסרות פגמים, לא חסרות בעיות, הן בחברה הדתית המצומצמת שאנחנו שייכים אליה, והן בחברה הכללית. אם צריך למנות רק חלק מהבעיות שמטרידות אותנו, בעיית האלימות בחברה, שגם במשך השנה הזו חזרה וצצה בצורות קשות מדי פעם, אפשר לדבר על בעיית האיומים שנשקפים מבחוץ, ימים ביטחוניים, אפשר לדבר כמובן גם על שב, אמת, רמת הצדקה והחסד והעזרה לזולת והאמפתיה כלפי החלשים שקיים בתוך החברה. כל הבעיות הללו נצבות לפתחנו, וכשאנחנו באים להתפלל, אנחנו באים גם כציבור, גם כיחידים וגם כציבור. כשאנחנו ניגשים עכשיו לתפילה, בא נשכח שאנחנו צריכים להתפלל כציבור, כי אנחנו חלק מהציבור, וגם כי לא כל הציבור יודע להתפלל, חלקו אינו יודע לשאול, וחלקו אינו יודע להתפלל. כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, רוצים להיות שליחי ציבור, לא רק לעצמנו, אלא לכלל הציבור כולו, שכל אחד ירגיש שהוא גם מייצג אחרים, שהוא מייצג את עם ישראל כולו, וכשאנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא, לא רק יחידים, אלא גם כעם, זה גם נותן עוצמות אחרות, וגם נותן, וגם אבל מטיל אחריות נוספת. נבוא לפני הקדוש ברוך הוא, נבקש ממנו, שיסלח לנו, ימחל לנו, יכפר לנו, ובעזרת השם, אנחנו נעשה את שלנו, ונשתדל לשוב, בתשובה שלמה לפניו.